שלום לכל הלומדים איתנו, טוב שאתם פה, כאן בנימין הולצמן ואנחנו ממשיכים בתולדות רבותינו, הסכת בו אנחנו מנסים קצת לגשר בין עולם של בית המדרש, חכמי ישראל, לבין ההיסטוריה שקורית מסביב. והיום אנחנו עם המערץ חיות, הרב צבי הירש חיות. שנת הלידה, השידורים מסודרים לפי שנות הלידה, הוא 1805, זאת אומרת שהתקדמנו מעט מאוד על ציר הזמן. אנחנו בגליציה, שוב בגליציה, כפי שראינו בתקופה הזאת, כמה וכמה מגדולי ישראל נולדו בגליציה, דיברנו על גליציה כמה פעמים, מקום שבעצם נוסד כעומד בפני עצמו רק אחרי פירוק האימפריה, האיחוד הפולני-ליטאי, ובזמן הלא כל כך ארוך שהיה עצמאי, העמיד הרבה מאוד גדולי תורה. אני מדגיש את זה גם קצת, כי היו בדיחות על הגליציאנים, אולי כמו על עדות אחרות, אולי קצת יותר, איכשהו צחקו עליהם, אבל ודאי שהעמידו הרבה מאוד גדולי תורה. אז אנחנו מדברים היום על אחד מהם, כאמור, המערץ חיות, שמו מוכר, בעיקר, כי הערותיו נתפסו בסוף הגמרא. נזכיר את זה במהדורות, זה היה כבר בווילנה, מתפריש ואילך, ולכן בדפוסים הרגילים שיש את ההערות בסוף, אז יהודי פשוט שלומד גמרא, רוצה קצת להעמיק, ואין לו ספרים, פותח את סוף הגמרא, אז מכיר את השם. אולי, אני חושב שזאת הסיבה ששמו מוכר, למרות שכתב עוד הרבה. אבל לפני שנדבר על ספריו, ובעיקר נדבר על תורתו, נדבר בקצרה על חייו, שלא היו, לא היו מרובים וגם לא היו כל כך טובים, אני חושב. בכל אופן, כאמור, הוא נולד בגליציה, בברודי. כבר דיברנו על ברודי, אני חושב שבעיקר בשיעור על האחים הרגליות, שהוא למד אצל אחד מהם, כמו שנראה. בכל אופן, אז הוא נולד בברודי שבגליציה. אבא שלו, רבי מאיר, היה מצאצאי תלמידי חכמים, משפחת רבנים מפורסמת חיות. אני הוגה את זה עם תף רגילה שלנו, למרות שעם התף האשכנזית זה נשמע אחרת, אבל אביו שהיה מצאצאי גדולי תורה, הוא לא היה בעצמו תלמיד חכם, הוא היה סוחר והיה בנקאי והיה עמיד מאוד. כך שהוא גדל בבית שאז הפערים היו יותר גדולים משלנו, נגיד את זה כך. אביו שולח אותו ללמוד תורה, והוא לומד אצל גדולי רבני ברודי, ובהם הרב אפרים זלמן מרגליות, שהעברנו שיעור על השערי תשובה המיוחס לאחיו, ואמרנו שאולי גם הוא כתב לפחות חלקים, בכלל הרב מרגליות היה רב חשוב, ומגדולי הקלויז בברודי. למד גם, נזכיר שמו של עוד רב, שהוא למד אצלו, שזה הרב צבי הירש, כן, שמה פרטי כשם רבו, הרב צבי הירש הלר חריף, בעל טיב גיטין, שהיה לו אז איזשהו מוסד ישיבה בברודי, והרב הלר חריף היה גם מרבותיו של הרב שלמה גן צריד, שהזכרנו בשיעור הקודם. ואנחנו עוד נזכיר את הרב טיב גיטין, אבל בואו נחזור לצבי הירש חיות הצעיר, שחוץ מלימוד תורה, הוא גם לומד לימודי מדעים, והשיטה הזו הייתה שמי שידו מגעת, סוחר לבנו, אביו שכר לו, מלמדים, מורים פרטיים, שהוא למד שפות, צרפתית, גרמנית, איטלקית, קצת לטינית, וגם קצת מדעים, ואז גדל קצת, ומלבד לימוד התורה, הוא גם נכנס כשותף לעסקי אביו, ואביו שילם לו משכורת, והמשכורת הזאת נמשכה גם אחרי שהוא עסק בעיקר ברבנות, בעצם אבא שלו שילם לו משכורת עד פטירת האב. אז בגליציה של תחילת המאה ה-19, תסיסה של, אני חושב שאני מסדר מהרוב למיעוט, מסחר, דבר ראשון, יהודים סוחרים, ומתפרנסים שם יפה, תורה, מרנו קלויס בברודי, וכמה וכמה מוסדות תורניים, חסידות, הזכרנו בברודי, והשכלה. השכלה נתקל בסיפור עוד רגע, אבל קודם נגיד שבשנת 1828, זאת אומרת שמערץ חיות בן 23, הוא כבר מתמנה לרב עיר, רב עיר ז'ולקווה, כותבים את זה לפעמים עם עין בסוף היהודים, ולפעמים עם א', היום באוקראינה, משום מה, הלמד הפכה לבית, אומרים זה ז'ובקווה, שבאוקראינה, שגם אז הייתה בגליציה, שם היה תפקיד של ראש הקהילה, אני לא יודע אם כל כך דיברנו, אדם שהוא לא רב עיר, אבל הוא סוג של פרנס, לפעמים היה עמיד, או לפעמים בתמיכת העמידים נבחר, וראש הקהילה בז'ובקווה היה רבי נחמן קרוכמל, הרנק, שהיה משכיל. וצריך לומר שלפעמים אנחנו מבלבלים בין המשכילים, בין תנועת ההשכלה לבין תנועת הרפורמה, שאולי היא התנגשה בפרוסיה ובמקומות אחרים, אבל ממש צריך להבדיל ביניהם. הרנק הוא מגרב ומקפיד במצוות לגמרי. ובז'ובקווה חסידים החרימו את רנק, שהיה משכיל והיה גם קצת סמל של ההשכלה, הוא הוציא איזשהו ספר, והיה שם בספר הוא דן בתיארוך של ספרים מסוימים מהתנך, יכול להיות שעל זה יצא הקצף עליו, ואולי זה רק היה תירוץ כמאבק בהשכלה. בכל אופן, המערץ חיות שלו היה משכיל, אבל כן היה רחב דעת, מאוד נהנה מהחברות, בוא נקרא לך, עם הרנק, ולכן ממש נאבקו בו החסידים, כמו שהם ידעו לעשות. סך הכל הרבנות של המערץ חיות בז'ובקווה מצליחה, אבל בכל אופן הוא מחפש רבנות אחרת, וזה כל שנותיו הארוכות שהוא יהיה שם, הוא מחפש רבנות אחרת. חלק זה באמת ערים יותר חשובות, אבל חלק לא. ולכן יכול להיות שזה רק בגלל ההתנכלויות ולא נוח לו שם. כבר ב-1832 הוא מנסה להתמנות, כתב המינוי, לאובן ישן, הלוי אובודה, שזה השם של בודה העתיקה. בודה העתיקה היה, אנחנו יודעים שבודפשט היא בודה ופשט, אבל בעצם היה גם, מורכבת גם עד היום משלושה חלקים, שלושה מחוזות, שאחד מהם הוא בודה העתיקה, שאז הייתה בפני עצמה. ובהשתדלות שלו להיות שם רב, ידידו, הרב שלמה יהודה רפפורט, שיר. אני חושב שדיברנו גם עליו, שהיה אז רב של טרנופול, מנסה לעזור לו להיבחר לרב של אובודה, אבל לא מצליח. מי שמתמנה לבסוף הוא מי שהזכרנו קודם, הרב צבי הירש הלר חריף, שהיה רבו, בעל את טיב גיטין, אז הוא, לא, הוא כבר לא מגיע מברודי, אולי היה רב באונגבר, ומשם הוא הגיע לאובודה. אז זה 1832. ב-1840, והיא שנת תף ריש, מי שרוצה לעבור מעברי ללועזי, שיזכור, 1840 זה תף ריש, אז המערץ מתמודד רבנות פראג המעתירה, וההתמודדות מסיימת את הידידות שלו עם שיר, שגם התמודד על התפקיד, וכידוע, הרב שיר זוכה במשרה, והוא מפסיד גם, ואמר הצחויות מפסיד גם את ההתמודדות שלו על פראג. עוד אני אעיר שבשנת תף רש, 1840, שהמערץ בסך הכל בין 35, מודפס שס וילנה תף רש עם הערות שלו. אחר כך נעבור לכתביו, אבל הוא יחסית צעיר, וכבר מהבחינה הזאת מוכר. ב-1846, כמה נקודות על חייו, 1846, קובע הממשלה, כאמור, גליציה, היא החלק שנלקח מהייחוד הפולני-ליטאי על ידי אוסטרו-הונגריה, ובאוסטרו-הונגריה מעבירים חוק של כל רב צריך להיות בעל תואר אקדמי. אז השאלה מה עושים? נכון? כי הרב הרגיל הוא מה לא ולאקדמיה, וככה נולדו הרבנים איתם שנאלצו להחזיק רבנים שהיה להם תואר חוץ מהרב הרגיל. אבל מה שקורה בז'ובקווה, שהמערץ חיות נוסע ללבוב, לאוניברסיטה הגדולה והמפורסמת, ונבחן בפילוסופיה ומדעי, סליחה, נוסע ללבוב. ולאוניברסיטה הגדולה בלבוב, ונבחן בפילוסופיה ומדעי הרוח, ומקבל תואר מגיסטר, אני חושב שזה דומה לתואר שני שלנו, וכך יש לו תואר אקדמי, והוא יכול מטעם המדינה להמשיך להיות רב. אני לא מתאר פה את כל הרבנויות שהוא ניסה להתקבל, יש כמה רבנויות שהוא מנסה להתקבל, וחלק פונים אליו ומציעים לו, אבל הוא נשאר בז'ולקווה 24 שנה, עד 1852. ב-1852 פונה אליו קהילת קליש, המעתירה, כתב המינוי, זה תפריש י' ב', השנה נכתבת שם ברית בכתב המינוי, ומזמינה אותו לכהן בה. קליש היא בפולין גדול. המחוז בפולין, שב-1793 הוא סופח לפרוסיה, הוא מתלבט ומתחבט ומתייעץ גם משפחתו, ועובר הרחק לקליש. רוב ילדיו הנשואים נשארים בז'ולקווה. וקליש הוא גם שם לא מוצא מנוח מהחסידים, ופה אני עובר לדף המקורות במקור אחד. מקור אחד ושם זה בעיקר שתקראו על הספרים, נכתבו לו כמה ספרים. ספר של ישראל דוד בית הלוי, הוא כתב כמה ביוגרפיות, והוא גם כתב ספר על יהודי יהדות קליש. אז קטע משם. כותב מסופר, כשבאו חסידי קליש לרבם, רבי מנדל בקוצק, וסיפרו לו על רבם החדש, שהוא חוקר, חויקר, צריך לקרוא את זה אולי, ומלומד, יודע שפות, חס ושלום. רב בלתי מצוי כמוהו בפולין, כן, בגליציה היו, ידעו שפות, אבל לא בפולין. ומשאלים את הרבי כיצד עליהם החסידים להתייחס אליו. יראה להם רבי מנדל כדרכו בחריפות מיני ווי. על הפסוק, ברזל ונחושת מנעליך וכי ימיך דובך, בפרשת וזאת הברכה, אומר רש"י, עכשיו הוא מדבר נגד כל ישראל, שהיו גיבוריהם יושבים בערי הספר, ונועלים אותה, שלא יכלו אויבים להיכנס בה, כאילו היא סגורה במנעולים וברכים של ברזל ונחושת. זאת אומרת, זה הפסוק, ברזל ונחושת מנעליך. המנעליך נעולה בברזל. והוא, הרב מקוץ, כן, מסיים ואומר, לגבי קלי שיושבת על הספר, בין רוסיה וגרמניה, הרב חיות לא די חזק וגיבור שיוכל לשמור את בני העיר מרוחות הארס והתמיעה הפורצות להם דרך מארץ אשכנז. זאת אומרת, זה לא אישית, אלא זה לא שבגליציה זה בסדר. זה... אבל פה אנחנו קוראים, מפרוסיה מגיעים רוחות רעות וצריך מישהו שידע לעמוד נגדם. כשחזרו, ממשיך הספר, רבי ישראל דוד בית הלוי, כשחזרו החסידים מקוץ לקליש, ומסרו לחבריהם דברי רבם, התחילו לטעות על קנקנו של הרם, ולהביא לב בעיניים של חשד וביקורת, ומאז נתרתה שלוותו כאן. אלא שלמרבה הטרגדיה, שלוותו לא נאחרה שם להרבה זמן. כעבור שנתיים, ב-1854, פורצת מגיפת חולרה בקליש, נכד שלו נפטר שם, והוא נדבק במחלה, גם הוא וגם אשתו נדבקים במגיפה, ומצבם לא טוב. והצעת רופאים, הם נוסעים למעיונות מרפא, שמשם הם כבר לא שווים, הוא לא שו לקליש, אלא הוא שו לז'ולקווה, שם מטפלים בהם ילדיהם הגדולים והנשואים, אבל המחלה גוברת עליהם, בליל יום הכיפורים נפטרת אשתו, והמצב שלו מחמיר, ובניו לוקחים אותו לרובה מומחה בלבוב, קוראים היום, מקפידים לקרוא לה לביב, אבל היהודים בכלל קראו לה למברג. אבל הריפוי לא עוזר, והוא נפטר. צריך להגיד שהוא נפטר בלבוב, ששם הוא לא גר, לא משפחתו, לא היה שם רב, אלא פשוט הוא מגיע לשם כדי להתרפא, בכל אופן שם הוא נקבר. נפטר שם בלמד בתשרי, תפריש תת זין. נעיר שבין אחדיו, שעוברים אחר כך לוינה, הרב צבי פרץ חיות, שהוא הרב של וינה, ושאול חיות, שהוא הספרן, נדמה לי שזה נקרא ארכיון הקהילה היהודית בווינה. אז בערך בגיל 50, בגיל 50 הוא נפטר, וספריו שהוא כתב, ספרים מרובים, נעבור בקצרה, קודם כל, מה שמוכר ביותר זה לא בדיוק ספר שלו, זה עיבוד מיותר ספר שלו. הוא כתב ספר שם, כותב, הוא מדפיס, ספר שם עטרת צבי, שזה מחקרים על הגמרא, אבל גם על התפתחות התורה שבעל פה, יסודות התורה שבעל פה, דבר שהעסיק אותו מאוד, תרגומים, שבזה הוא מומחה גדול, אונקלוס שקורא אקילס, מדרשים, דן בתיארוך, שמתי נערך כל מדרש, איזה מדרשים עמדו לפני רש"י, הערות על הרמב״ם, וכמובן הערות על הגמרא, הערותיו על הגמרא מתוך עטרת צבי נלקחו והודפסו. אז זה החלק המוכר, הערות המערץ חיות. ישות, שות המערץ חיות, אני חושב יחסוי די מוכר שחלק א' הוא שות הלכתי רגיל לכל דבר, חלק ב' וג' זה לא בדיוק שות, וגם הוא קורא להם שם. חלק ב' הוא נקרא אמרי בינה, וזה נראה אחר כך קטע משם, הוא מתייחס ללימוד ביקורתי, כן? לימוד ביקורתי של התנ״ך וחז״ל, מה שנקרא היום ביקורת, הוא מסביר מה מותר וזה בסדר, ועסקו בזה כבר רבותינו, ומה אסור, מה זה כפירה. וחלק ג' שהוא קורא גם מנחת קנאות, שאלות הלכתיות על השינויים שעושים הרפורמים, והוא לא מתנפל וצריך להחרים, אלא דן הלכתית לגופו של דבר, נראה אחר כך את התוכן של זה. יש לו ספר בשם מבוא התלמוד, שגם אתם רואים כמה העסיק אותו הדבר הזה, ספר בשם תורת נביאים, על ספרי הנביאים, בהתייחסות הלכתית גם, ראינו בשיעור החתם סופר, שהוא מתייחס לספר הזה, ואחר כך נראה את ההתחלה של זה. ספר בשם דרכי הוראה על הסמכות של בתי דין, ספר על מטבע הברכות, בעיקר לאבו דרהם על הברכות, ספר בשם עבודת המקדש, קונט ככה קצר, תשובה לרמב״ם בשם תפארת למשה, ועוד כמה כאלה קצרים. רוב הקונטרסים רוכזו בשני כרכים שנקראים כל כתבי מערץ חיות, שיצאו בתשן יון ח' בירושלים. בסדר, אני עובר לדף המקורות, וכאמור, מקור אחד, מקור שתיים, הבאתי גם כדי להפנות לשני ספרי ביוגרפיה ארוכים שרוצים להרחיב מוזמנים לקרוא, זה של הרב פרופסור מאיר הרשקוביץ', שהוציא ארבע ביוגרפיות, נדמה לי, ויש לו ממש ספר על מערץ חיות מאוד יפה, טיפה, הייתי אומר עליו, אהבה מקלקלת את השורה, אבל באמת ספר יפה. אז קטע די מתחילת הספר שהוא מדבר על דרכו של המערץ בין שאלות הזמן, או שנקרא חידות הזמן, הוא קורא לזה, וכך הוא כותב הרב פרופסור הרשקוביץ, מנהיגי הדור עמדו על פרשת הדרכים, ועליהם היה להחליט על אחת משתי המוצאות אותם. אחד, לחזק את הישיבות הישנות ביתר סייט וביתר עוז, ולהעמיד בהם רבנים גדולים בתורה וביראה, ושתיים, למצוא מזיגה יעילה של כל התורה עם ההשכלה, היינו לגדל דור חדש של תלמידי חכמים, של בעלי תריסים בכל המובנים, לומדים מופלגים, שגם בהליכות העולם וההשכלה מודרנית תחת תאורה יד ושם להם, כמובן המערץ הוא השני, אז אני רוצה טיפה להעיר, להגיד שאני לא בטוח שזה ככה, שיושבים הרבנים ומחליטים איך להתמודד עם פרשת דרכים, א' וב', כל רב עושה את מה שנראה לו נכון, ולדעתו זאת האמת, לא בהכרח זה יעזור לבצר את המשהו, אלא נראה לו שמדעים נכונים, טובים, והקדוש ברוך הוא ברא, אז למה לא ללמוד? אני לא בטוח, זה נועד לאיזה מטרה חינוכית. בכל אופן, ממשיך פרופסור הרשקוביץ, הרב פרופסור. מספרי המערץ אנו יכולים לעמוד על דעתו ביחס לפתרונות לחיתות הזמן. זה מי שלא רואה את הדף, כל פעם שיש שלוש נקודות, יש פה הרבה, זה ציטוט בדילוגים. כל פרי עתו ועיתו, איזה יופי, בטט ובטף, היו מכוונים למטרה יסודית אחת, לענות בגלוי על שאלות הדור שרוב בני גילו התלבטו בהם. המערץ עסק בבירור הניגודים המדומים שבין התורה מובנה והמדע הטהור, ובדרכו הוא רצה למצוא את המוצא. המערץ היה קרוב לשיטת גדולי גרמניה להלכה, אבל היסס הרבה למעשה. זאת אומרת שגדולי גרמניה יותר לומדים מדעים ומשתפים את זה. אולי נדבר על זה שנדבר על הרש"ר הירש. דעתו הייתה כדעתם בזה, שיכולים ושחייבים לנצל את מדעי העולם השונים ליעילות מעשית בחיזוק היהדות. אף על פי שלא הסכים תמיד לאמצעיהם. כי מה שלא הסכים להקמת בית מדרש לרבנים בגליציה, הוא עד בהחלט את ההשכלה, אך לא את ההשכלה הברלינית בצביונה המיוחד לה. כנראה זה רמז לרנק, הוא היה משוכנע ששיטת רב סעד הגאון, רבי גאון והרמב״ם, כן כמובן שהם למדו מדעים בעצמם, היא הצודקת שיש אפשרות למזג את הדת והדת, אלא שצריכים להיזהר מאוד בגישה לעניין, בתנאי המקום והזמן, בבחירת החומר, ואחרון אחרון בשמירה על הסדר, כי אחרת יטושטשו הגבולין. אבל שוב כאמור, מסכים עם הכל, חוץ מזה שאני בטוח שהוא עשה את זה בשביל לחזק את הגבולות, אלא כי הוא היה יהודי מאמין, וחוץ מזה הוא היה רב תאב דעת. טוב, מקור שלוש הוא מתוך הספר אמרי בינה, שהוא גם חלק ב' בשו"ת. הוא מתייחס לשאלת הביקורת. אז הנה, כך כותב המהר"צ חיות. אמרתי להציג בו גם כן בקצרה, מהות עניין ביקורת וקורות חוכמה זו בעמנו, משתמש במילה ביקורת, כן? אשר לא חדשה היא כאשר ידמו קצת הרבנים, כן, שיורדים על זה מדין חדש שעשו מהתורה, רק היא חוכמה אשר נתעסקו ברבותינו בעלי המשנה והתלמוד מיני אז. נחקור, כותב המהר"צ, אחר כל דבר הסתום במקום זה, ולהעירו ממקום אחר, ותוצאות החוכמה על הזו רבו פירותיה על פנים שונים. עכשיו הוא נותן א', ב', ג', דוגמאות. הבאתי את החמש הראשונות. א', לחקור על האנשים המפוארים באומה לאנשי מופת, באיזה זמן היו. כגון איוב באיזה זמן היה, חבקוק באיזה זמן היה, כן? שדנים חז"ל מתי היה חבקוק. אז איך אתה אומר, איך אתה קורא לזה ביקורת המקרא אם חז"ל עשו את זה? ב', מאיזה עם מושבת היה? כמו איוב ישראל היה או נוכרי, יש דיון בחז"ל, יונה משל שבט זבולון או משל אשר. ג' על מהות הספרים אשר נעלם שם מחברם. שאפילו זה, אנחנו חושבים שזה ביקורת פסולה של הגויים, לא, חז"ל עסקו בזה, מביא דוגמאות, כמו משה כתב ספר איוב, שמואל כתב ספר שופטים ורות, כן, לדון מי כתב ספר רות, זה לא ביקורת המקרא, זה לימוד חז"ל. ד' ליישר המעוקלות אשר נראו בכתבי הקודש, כמו ביקשו לגנוז ספר יחזקאל, טוב, זה בהחלט מרחיק לכת, כן, שחז"ל כותבים, ביקשו לגנוז ספר יחזקאל, זה אומר שמצאו דברים שליליים בספר יחזקאל. אז אל תגיד שכל דבר שלילי זה חס ושלום הגויים, כי הרי גם חז"ל אמרו, יש בעיות בספר יחזקאל, וכיוון שיש בעיות, צריך לתרץ, כן? אנחנו לא אומרים שיחזקאל היה לא בסדר, אלא אנחנו מתרצים כל, מזהים את הבעיות ומתרצים אותם. היי, זה מאוד חריף. לקחת מהספרים הנקובים בשמות, ליחסם לאיש אחר. למרות ששם הספר הוא שם אדם, להגיד חלק כתב אחר. כמו, יהושע כתב שונה פסוקים בסוף ספר תורת משה, פנחס ואלעזר כתבו סוף ספר יהושע. כן, זה לא כפירה, כי אומרים את זה חז"ל. כותב המהר"צ חיות, זה באמת מרחיק לכת. כמובן, אפשר להגיד, חז"ל כתבו את זה על הפסוקים האלה, האם אפשר להגיד את זה על פסוקים אחרים? ממשיך המהר"צ, וכל אלו החקירות מכונים היום ביקורת, אולם אין הסכנו לברר ספקות כאלו בכתבי הקודש, אחר כי כבר קדמו אותם חז"ל. בפרט מה שנוגע לפינה ה', הוא שם לב שזה מרחיק לכת, נידון הסרת איזה פסוקים מכתבי הקודש מחבר, וליחסם למחברים אחרונים, אחריהם. עניין זה דרך חול אצלנו ונהגו בו רק חכמי האומות היום. כן, זה לא ספר קודש, זה ספר חול. ואצלנו המסורת מקובלת בכל עוז, ואין לזוז ממנה ומין ושמאל. אכן, עסקנו בזה לבקר אחר כל ספר וחיבור מחכמי המשנה והתלמוד ועלי המדרש. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא כפירה לדון בזה בספרי התנ״ך, ועשו את זה חז"ל, אבל אנחנו מקבלים בזה מסורת חז"ל ולא דנים, זזים מזה ימין ושמאל, ואני בשום אופן לא דן מתי חוברו ספרי התנ״ך, הם חוברו מתי ועל ידי מי שאומרים לנו חז"ל. אבל הוא אומר, אכן עסקנו בזה לבקר אחר כל ספר וחוב מחמי המשנה והתלמוד ובעלי המדרש. כן, ממתי נערכה מחילתה, זה כן, כמו שכזל דנו בספרי התנ״ך, אנחנו מקבלים מסורתם בדמני חז"ל התנ״ך, אבל דנים על מתי נערכו ספרי חז"ל, ולברר דרכי חז"ל והשתונתיהם והשתדלותם, ואחר כל חכם הנזכר שמה, לקבץ דעות חז"ל וחכמים הבאים אחריהם, מה שדיברו הם במקומות מבוזרות, להביאם למקום אחד, למען יהיה הכל מבואר ומבורר, נוכח עינינו כסמלה. וואו, רחיק לכת, אני לא יודע, אולי בכל אופן כך הוא כותב. הבאתי עוד משם מסימן י"ב. נראה לי, ממש, היום זה נחשב מחקר, אני חושב, לא ביקורת, מחקר תורה שבעל פה. נשאל, והשאלה שנשאל, ועל דבר, זה שוט, כן, על דבר אשר שאל רומה על אותו ממני, מה העניין לדברי רב, דקיים אברהם כל התורה כולה? כן, יש בגמרה, הרב אומר שקיים אברהם כל התורה כולה, והלא משנה מפורשת איסוף קידושין. וכי רב מתניתי בעל להשמונה, נבאתי פה למטה את המשנה, בסוף קידושין, אגב, מצוות הבן על האב, יש שם רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אמונות שבעולם, ואני מלמד בני אל התורה, ואז יש כמה דברים בשבילך התורה, ואחד מהם, אחד לפני האחרון, וכן הוא אומר, באברהם אבינו עליו השלום, ואברהם זקן, שלוש נקודות צריך להיות, והשם בירך את אברהם בכל. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה, עד שלא ניתנה. שלהם הרקב ושמע אברהם בקולי, וישמר משמרתי, מצוותי, חוקותי ותורותי. זה משנה מפורשת, אז מה מה רוצה רב להגיד לנו את המשנה? כמובן, יש פה ביקורת. לא ביקורת, מחקר, כן? היחס בין רב למשנה. אז כותב שם, ושוב, הבאתי בדילוגים כמה משפטים מהתשובה שלו, כותב על הרץ חיות. הנה, דכל ספרי הנביאים נחתמו על ידי אחר. תורת משה על ידי יהושע, שכתב שונה פסוקים. ספר יהושע על ידי אלעזר ופנחס, ראינו קודם שהוא אוהב לצטט את זה. זאת אומרת שסוף, לפעמים סוף הספרים, נכתב על ידי מישהו אחר. וכאשר נהגו בספרי הנביאים הקודמים, כמו שנביאים, הסוף זה מישהו אחר, כן נהגו חז"ל עם המשנה שנתחברה על ידי רבינו הקדוש, רבי, רבי יהודה הנשיא, כל ספר הוסיפו חכמים אשר באו אחריהם איזה דברים, כמו בספר זרעים, הוסיפו על מסכת ביקורים, מסכת ביקורים, יש שם פרק שלם, מסכת אחרונה בזרעים. יש שם בסוף פרק אנדריגונוס, שהוא כולו נחשב כתוספתא כי מאוחר לרבי. וכן ספר סדר מועד נחתם במסכת מועד קטן במשנת בילה מוות לנצח שירגדת סדר נשים מסיים בקידושין שכרגע ראינו את המשנה האחרונה שם הנך רואה כי בכל מקום נמצא בסוף כל סדר וסדר הוספה מברייתות ומדברי המוראים אומר המערץ חיות יש לך בסוף כל סדר במשנה אגדת, האגדת הזאת היא לא בהכרח מדברי רבי מדברי רבינו הקדוש יכול להיות שהיא תוספת ורב היה דור אחרי רבי, תלמידו של רבי, כן, הוא היה עלה לארץ ישראל, למד אצל רבי, ואחר כך נשלח לבבל, יורה יורה. ואז אולי זה מדברי רב אמר את זה, ודברי רב שמו, כי זה מתאים, בסוף קידושין. מרחיק לכת מאוד, אני חושב, יחסית, אבל הוא מזהה את הדברים האלה עם רב, הוא אומר זה כפילות, כי רב אמר את זה, וזה מופיע במשנה, כי רב אמר את זה. למרות שאצל רב, אתם יודעים, רב תנא הוא פליג, לזהות בשם רב, זה לא, כן, זה לא שהוא בא ואומר, הרשב"ם יתגלגל פה למשנה. טוב, אמרנו שיש לו ספר בשם מבוא התלמודים, אז שני סעיפים משם, שנראה לי טיפה יכולים לעניין. אחד, כבר כתבתי בשם הרמב"ם מה שכתב במורה נבוכים. דכל הדרשות בלשון אל תקרא, הם רק דרך מליצת השיר לעשות סימנים לענייני מוסר ותוכחה למען יהיו נשמרים בכוח הזוכר על ידי כבי קודש שיסמיכו להם. זאת אומרת שיש אל תקרי, לא יודע, בנייך אלא בונייך, זה הרי כל חוקר, כל קורא, כל המועד אומר, מה זה לא לקרוא, אני לא רוצה לקרוא את מה שכתוב. אולי יש דרשה, את הדרשה בשביל זיכרון סמכו לפסוק בשינוי ניקוד, אבל שלא תחשוב לרגע שמותר לך לשנות את הפסוקים, אלא זה רק לזיכרון. וואו. וסעיף אחר כך. כבר הראיתי בספרי דרכי הוראה. כי גם בענייני הדרשות הלכה למעשה, לא שם הדורש עינו וליבו רק לפעול אצל ארמון השומעים שידעו להתנהג כשורה. ולפעמים דרש בציבור שלא כהלכה מפני הסיבה שלא יבואו לזלזל ביסורי דרבנן, והחמיר עליהם יותר מן הראוי. ומפת דוגמה ממסכת חולין הבאת למטה, ואמר רב חנן ברמי, כי מור אלו רב לתלמידי, שרב... יש שם איזה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. מורי הוא לו כרבי מאיר, שמורה לתלמידיו הוא פוסק הלכה כרבי מאיר שמקל שם, וכי דריש ופירקה, בפרקי קלה, כשהוא דורש לציבור הרב, דריש כרבי יהודה משום עמי הארץ. זאת אומרת שאתם רואים שרב, כותב הרץ חיות, שינה בפסק ההלכה, והרבה פעמים דע לך שבדרשות שיש בגמרה, נראה לך שיש שם הלכה, ההלכה אל תלמד ממנה כדרך חכמנו להחמיר בדרשות. אז אני חייב להעיר, אני רוצה להעיר, כן משלי, שהדוגמה הזאת אולי טיפה טיפה קשה ללמוד בה למקומות אחרים, כי המקום הזה, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, זה סוגיה שמה שנקראת המבשל בשבת, כן, מעשה שבת. ויכול להיות שעמי הארץ הם לא רק... טוב להחמיר להם, אלא בעניין הזה טוב להחמיר להם, ושהם יקפידו עם מישהו לידם, מבשל בשבת. לא בטוח שמזה אפשר ללמוד. אבל בכל אופן זה משלי, אנחנו בא פה כדי ללמוד את המערץ חיות, ומפה כן אפשר ללמוד בזה. ואז הוא ממשיך עם זה יותר קיצוני, וכותב המערץ חיות, הוא כבר התעורר רשו בזה, מובא בעין יעקב, ברכות, ריש פרק הרואה, באגדה. ואז יש פה לא הלכה באגדה, כן? אלא דרשה רחוקה. לא רחוקה מההלכה, רחוקה מהמציאות. בהגדה, דאבן, שזרק עוג מלך הבשן, כתב וזה הלשון, כבר בער הרמב״ם, הרשע כתב. שתי כוונות הנהלות בהגדה בפתיחת פירוש המשנה שלו, ולי יש עוד סיבה אחרת, גילו אותה, כן, זה דרשה מאוד רחוקה. אז הוא כותב כך, סיבה אחרת, גילו אותה חזל בקצת המדרשים. והוא, כי לעתים היו החכמים דורשים ברבים, ומעריכים בדברי תועלת, שזה הלכה, והיום ישנים, וביקשו לעוררם, והיו אומרים לפניהם דברים זרים להבילם, למה יתעוררו ויקיצו משנתם. זאת אומרת שהדרשן ראה שמתחילים להירדם לו בשיעור. אז הוא מתחיל לספר סיפור, ואומר, אורגל הרשן, לקח איזה הר, הרים אותו, בואו נמלים, התחיל, חפרו בהר, התחיל לעורך את הדברים, ראה שהם התעוררו, חזר להלכה. זאת אומרת שזה ממש סיפורים באלמה. ועל דרך זה ממשיך המערץ, התפרשו, כן, זה לא הרשב"א, זה הוא בעצמו, דרשות רבי עקיבא, בשכר נשים צדקניות נגדלו, ונעשו להם, אז איך נשים צדקניות מפורט שם בסוטה, נעשה להם נס, לתינוקות נס, ונבלעו בקרקע, ומביאים שברים וחורשים עליהם, ובטבצים, ובאו בהדרי הדרים. עכשיו, זה סיפור, הוא אומר, זה רק כדי לעורר את התלמידים, כן. קצת מרחיק לכת, ואנחנו חוזרים עכשיו לענייני הלכה. אמרנו שהחלק השלישי, פשוט שלו, מכונה מנחת קנאות, וזה התמודדות הלכתית עם הרפורמים. חייב לומר שהמקובל היה לא להתמודד. להגיד את עצור, את חרם. אבל הוא אחד לאחד, אם כי יש לו דברים שאין לו דבר הלכתי, ובכל אופן עושה. אז הבאתי מהתוכן, יש שם בתוכן הרבה עניינים, הבאתי את שלושת, יש שם 10 עניינים, הבאתי את שלושת הראשונים והאחרון, כאמור, מתוך התוכן לחלק ג' של חתנאות, אלו עניינים הנדברים בהערות. אחד, להימנע תפילה בלשון אחר שאינו לשון הקודש. אף דבין הדין נאמרים מכל לשון, כן? אלו נאמרים מכל לשון. יש פה משנה, דברים שמותר לשנות, דברים שאסור לשנות. בגדול תפילה, כן, תפילת העמידה. מותר, היא נאמרת בכל לשון. בכל אופן, הוא מסביר למה לא לשנות, הרי הרפורמים שינו ללשון אשכנז, לגרמנית. שתיים, איסור הנגינה בכלי שיר בשבת ויום טוב, בפרט לנגן בעוגה ובית כנסת. אני מסביר למה זה אסור, למרות שצריך לדון גם עם גוי מנגן. שלוש, איסור החיתון, אף עם האומות שאינם שבעת העממים. זה, אני חושב, די מובן מאליו, אם לא מתגיירים. ואחרון, 10, אבל רק אפשר לפרוט, מה עשור הפורמים? מענייני בית כנסת וקריאת התורה לפי סדר שלנו. וכן עם ענייני הפטרות ושאר דברים שמוכרחים היו לדבר מהם נגד המשתדלים בזמננו. כן, שינו את קריאת התורה והפטרות. האם קריאת התורה זה דווקא חייבים לקרוא את הפרשה, או שהעיקר זה תקנת עזרה לקרוא בתורה. צריך לקרוא בתורה, אבל אולי אפשר לקרוא משהו אחר, או שליש, בגלל האורך ארץ ישראל, או והמאמר זה הוא דבר כותב, המערץ, הוא דבר בעיתו ונאות למצב בני עמנו בכלל ובפרט. זה גם קדיפה התנצלות, שהוא כותב את זה משהו על הזמן ולא משהו נצחי. והתחלתי בשנת תף רישי, כן, אמרנו קודם איך מחשבים, אחר ועד הרבנים בפרנקפורט דמיין. הנה הסיבה שהוא כותב. ונגמר כל המאמר הזה יום א', י' אדר תף רישי, 4 שנים. לפקדון קטן, זול כבר. יפה. הערה מעניינת שבמנחת קנאות שם, בוא נראה איזה שינויים שעשו בבית כנסת, ולא מדובר פה על בתי כנסת רפורמים, אלא כמעט ההפך. מקומות שהתמודדו עם רפורמים, רצו למשוך את הצעירים, בתי הכנסת, בוא נגיד הרגילים, היו בבלגן, ברעש, ולצאת ידי חובה, וכדי שלא הלכו לרפורמים, אז עשו כל מיני תקנות, שחלק אמרו, מה אתם משנים? אז הנה אני קורא במקור 7 במלכת קנאות. בעניין אשר, שאלה איזה חכם אחד להחריץ משפטי, על ענייני בית כנסת אלו, אני מקווה שלא טעיתי, זה היה ספר, היה צריך להקליד, לא מצאתי בשום מקום, להקליד הערה בכתב רשי קטן ולא ברור. אשר נתייסדו זה ערך 20 שנה בערי ויין, פראג, פסט, כן, שמות של הערים הגדולות, ובאמנו גם כן בעיר למברג, כן, זה לבוב, כי לא שינו שם מטבע התפילות, הברכות והתפילות. בניגוד לרפורמים, מתפללים את כל התפילה מילה במילה. גם אין להם שום תפילה בלשון אשכנז, השאירו בשפת המקום, בעברית. ולא הנהיגו בשיר בכלי עוגב. מה הם כן עשו? רק עניין הדרשות בלשון אשכנז, זאת אומרת, התפילה בעברית, אבל הדרשה בגרמנית, שיבינו, הרי אף אחד לא הבין הדרשות, אני חושב שזה בלשון אשכנז ולא יידיש. וגם לשיר במקלות, הם הביאו מקלות שישירו, שיפה. ופקחו עין לעשות סדר נכון בעת התפילה, שיהיו הכל עומדים שם בהמה ובהיראה, שלא ידברו, אלא יהיה שקט בתפילה, או חס ושלום, כן? חוקות הגויים שיש שקט בתפילה. ומשגיחים שלא ינהגו קלות ראש ושיחה בתהלה, במקום המיוחד לעבודה לשיחת לב לפני הבורא יתברך. אז זה הדיון. אז מעניין עצם הדיון. הוא כותב שם, ורק אחד אחד הוא מתייחס, פה הבאתי ממש כמה מילים, הנה עניין דרשות בלשון הצח והנקי, אין בזה עין אשר חטא, וכן נהגו אבותינו בספרד, כן, לדרוש בספרדית, וערב לדרוש בערבית, ואיטליה לדרוש בלשון צח, ואיטלקית, ואנחנו פה מדברים בלהג לשון, אין בינה. אומר, הדרשה צריכה להיות טובה, בנויה, בשפה מובנת, ולא סתם למלבל ביידיש איזה וורט. ומה שביטלו בתי כנסיות, אלו קריאת העולים לספר תורה בשם, כן, יעמוד השלישי, ולא להגיד את שמו, אין ראיה לגדן ארוך, אין ראיה לעשות מסעד הדין, ואין לנו סיבה וטעם לרחק הנגעתם מטעם זה, ואסור לשנות משלא תתגדדו לו, או תעשו אגודות, זאת אומרת שלא בית כנסת אחד ככה ואחד ככה. ובעניין, ואז הוא מעריך, ולא הבאתי מה שנהגו להעמיד הבימה, שקוראים שם סמוך לארון הקודש, ולא באמצע בית הכנסת. זה מעניין שיש מקומות שאמרו שאסור להעביר את זה קדימה, אלא חייב להיות באמצע, יש כאלה שאמרו ההפך, שאסור שיהיה מקדימה. בכל אופן, לשנות את מקום הבמה או את מקום החזן, גם בזה הוא דן. עוד הוא כתב בספרו דרכי הוראה, גם בנושא הזה של המחדשים, וכן נגד הזידים העושים ביד רמה, והוא מתכוון לרפורמים, צריכים להוכיח על פניהם בדברי מוסר נכנסים בלב השומעים, במקל נועם ולא במקל חובלים. כי ראינו בניסיון, יצאתי נגדם, כי הגערות והנזיפות לא יפעלו היום מאומה, רק מביאים על פי הרוב, על העושה כן, על הרב עצמו, כללה, ומרחיקים גם כן על פי הרוב מן המטרה המבוקשת. לכן צריך לקרב אותם. חייבים להגיד שהוא סבל הרבה על, על דרך הנועם שלו. אז זה אולי שאלה את מי אתה מקרב ומי אתה נלחם. כמו שאמרתי קודם, החתם סופר, החתם סופר היה איתו בשיג ושיח, גם הלכתי וגם קרא ספרה וגם דן איתו, בטח ובטח לא ראה אותו בתור משכיל, והבאתי בתשע שתי דוגמאות, שניהם מפשוט חתם סופר, חלק א' אור החיים. הראשון בספר ישחט, ראינו את זה בשיעור על חתם סופר. אז פה הבאתי את ההתחלה, שם הבאתי יותר. כותב החתם סופר, החיים והשלום יחדיו יהיו תמים, יעלו על ראש חכמים, מתמם מתממים. הרב הגאון המופלג, ומפואר, רם וניסה, וגבה מאוד. כבוד יום תורתו, מורנו הרב צבי הירש חיות, נרו יאיר, רב בדין, דקהילת קודש, זול קבע. להודיע ידיעה של חיבה יתרה, כי ביום שבת קודש קראתי עונג, כן, קרא לשבת עונג בקבלת ספרו תורת נביאים, ועברתי בו, הוא אומר, כמה הספקתי לקרוא בשבת, כמה אפשר לקרוא בשבת, עד שהגעתי לדין מלך, וקצת ממנו בכלל, לפני אם ירצה השם, בלי נדר, אקח מועד לעין וכולו, אומר, עוד לא גמרתי, אני אומר לך עד איזה עמוד הגעתי, כי על זה אני רוצה להגיד לך, ואז הוא דן, ובספר, בשיעור על חתם סופר, ראינו את החידוש של שניהם, גם של הארץ חיות וגם תשובת החתם הסופר. ועוד איזה תשובה של חתם סופר, הבאתי בסימן נ"ד, שלום, אני בטח מדלג על השלום, אבל פה בגלל שקצת אמרו שהיה מקורב למשכילים, תראו איך חתם סופר, גדול הנלחמים, כן, המעלה החומות, איך הוא כותב לו. שלום לרוד הגאון המופלא, הוא מופלג, הוא מפורסם, כאוגורת הבוסן, גם הדסים, גל אגוזים. מורנו הרב צבי הירש יחיו בדין ורשתיבתא דקהילת קודש זלובקה. יקרתו יגני ושמחתני בדברי תורתו משמחים לב. ואז הוא דם את דבריו. על דבר אמור בראשן, הוא קשה לפרי רוד מעלתו. נורי יאיר, תשובת הרשב"א, ואז הוא דן ומביא את תירוץ, אמר ארץ חיות, וכותב עליו אלו דברי פרי פאר ומעלתו, ושפתיים יושק. ולולי דבריו נראה לפירוש אחר בכוונת הרשב"א. זאת אומרת, אחרי שאמר הפירוש שלך מדהים, מעולה, אלי יש תירוץ אחר. יפה. טוב, אמר ארץ חיות, לא ידעתי מה להביא, כל כך הערות, הבאתי מהערות, אמר ארץ חיות, שבסוף הגמרא, אבל משהו על אגדתה, בתחילת סוכה, משפט די ידוע, אני חושב, די ידוע, לא מובן, ותניא רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר השמיים שמיים אל השם, והארץ נתן לבני אדם. כן, זה בעניין עשרה טפחים, הגובה של הסוכה. מה אם לא ירדה שכינה למטה? יש הרבה פעמים שקדוש ברוך הוא נפגש בני אדם. ומה זה לא עלו משה ואליהו למרום? כתוב במפורש שהם עלו. אז נאמרו על זה הרבה דברים, אמר הארץ חיות כותב. בדרך דרוש יש לך בן בזה, על דעת אומרם הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. הכל צפוי ברשות נתונה. אשר מורים על העיקר שהבחירה חופשית ביד האדם. וגם כאן אומר, דברשות האדם אין השכינה מתערבת במעלותיו ופעולותיו. זאת אומרת, האדם לא ירד למטה כדי להגיד לאדם מה לעשות, אלא הכל בידי שמיים. אבל מה עם החצי השני שלא עלו למעלה? ואחדו לא עלו משה ואליהו למרו, מיינו אף על פי שעלו לרקיע. בכל זאת לא נתהפכה טבעם כמלאכים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבני אדם, והאדם לא הופך להיות מלאך ולא הופך להיות הקדוש ברוך הוא אפילו מעולה למעלה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא נמצא בארץ, אפילו ככה הוא לא יורד לבני האדם, ואפילו שהאדם עולה למעלה, הוא לא הופך ל... נשאר השמיים שמיים השם, והארץ עדה לבני האדם. אז זה הערה מתוך המערץ חיות שבסוף הגמרא. לגבי הציונות, עוד מוקדם להגיד מה דעתו, אבל כן, יש דיונים בכל מיני... אני חושב דיברנו כמה דיונים מסביב לציונות, ואפילו מטרימים את הציונות, דיברנו על השפה העברית, אבל עניין עבודת הקרקע. האם נכון שיהודים יעבדו עבודת האדמה, או שזה לא משלנו? כותב המערץ חיות באתרת צבי, שזה בהתחלה שם, יש שם דרוש נכבד, מצאתי את זה, כמו שאמרתי, ש בתשעים י"ח יצא כל כתביו, אז זה מופיע שם בעמוד שינון וו, כך כותב מעץ חיות. וכי התבונן המעמיק, כי אבותינו היו מאז, זאת אומרת מאז ומעולם, רק רואה צון, ומעשה אבות הרשו בנים, ובארץ מגוריהם, שעם ישראל היה בארצו לפני הגלות, לא ידעו שום מסחר וקניין, רק במראה ועבודת קרקע היה כל זממם ומבטם. והצליחו, כן, בעבודת קרקע אנחנו מצוינים, ועשו פרי בדרך זה. וכל עיקר תורת משה בא רק להחזיק אותנו בהנהגות אבותינו, להרחיקה מסחר וקניין. הוא נותן דוגמאות, ואסר עליהם על פי השם לקיחת נתינת הריבית, בנשך אוכל, אשר המסחר לא ייתכן בלעדם, כן? איך יכול להיות, איך אני יכול לסחור אם אני לא יכול בהתחלה לקחת הלוואה, לסחור איתה, ובסוף להחזיר את ההלוואה עם הריבית. אלא איך אני עושה את זה? כי אני חקלאי, אז אני לא צריך לקחת ריבית. אז למה אנחנו לא סוחרים? ממשיך המערץ חיות. אכן בדבר זה ברבות הימים, והדיחנו מדחי אל דחי מרודף בלי חורה, ולא מצאנו מנוח לקדם המלה, ולא הניח אותנו תושבי הארץ לחס מנדנתם, וגרשו אותנו לספר בנחלתן בכל עניין מלאכה ושירות מדיני, ואין שיעור רק המסחור והלוואה. כשאנחנו בגלות הגויים לא נתנו לנו לעבוד, לא נתנו לקנות קרקע, לא נתנו לנו תפקידים בשירות המדינה, נאלצנו להיות סוחרים ומלווים בריבית. לגויים. ומה היינו יכולים לעשות לאחות נפשם ונפש בני ביתם האומללים? והוצרכו לאחוז דרכם דרך חדש מוזר מיתם יותר מ-2000 שנה. מדהים הניסוח. הוא אומר, אתה אומר חקלאות זה דבר חדש. לא. המסחר והלוואה זה דבר חדש. זה דבר חדש בגלות. אנחנו צריכים, זה 2000 שנה האחרונות, זה הכל. צריכים לחזור למקור. וזאת שעמדה לנו על אשר דבקנו בתורת השם התמימה, ש... למרות שלא היינו חקלאים, בזכות המצוות הצלחנו להישאר עם ישראל, כי זה גם בתורה. אבל האמת, מה שצריך לאחד אותנו, זה להיות חקלאים בארצנו. זה כאמור לפני הציונות. יפה. טוב, נסיים בבדיחה שלו, יש כמה, בדוריאנוב. קודם נתחיל בנוסח שבדוריאנוב, שהוא הקצר והנאה, אולי גם המוכר. סיפרו לו רב צבי הירש חיות, רבה של זולקווה, למה הוא לא כותב רבה של קליש? אולי כי רק שנתיים. שמצאו לי פלוני בן פלוני, אוכל תרנגולת פתומה בתשעה באב. אוי אוי אוי. לימד עליו רבי צבי הירש זכות. ביניהם דווקא יחסו לו את הסיפור הזה, כי הוא לפעמים לימד זכות. ואמר, מעלה אני עליו כאילו התענה. קמצנו, וממונו חליב חביב עליו מגופו, ואכילתו עינויו. יפה מאוד. אבל פה אני עושה פילולוגיה על בדיחות מכילה על זה, וזה לא פעם ראשונה פה. פחות מוכר, אבל ליפסון בספרו מדור לדור גם מביא הרבה מאוד הלצות יהודיות. וגם מספר אותם. הלשון פחות חדה, וגם יותר ארוכה. אבל אני חושב שמבחינת התוכן גם הביא פה את החפ, של הבדיחה, הוא הביא כפול. אבל גם איזה שינויים. מעשה ברבי צבי הירש חיות. אז דבר ראשון, תמיד פה זה על הרב חיות. שבאו ואמרו לו, רבנו, פלויני שמוחזק הוא עשיר וקמצן ופורק עול, ערך שולחן ביום הכיפורים וסעד בתרנגולת פתומה. אז פה הסיפור זה על יום כיפור, אז א', זה יותר חם מדאורייתא. אבל מצד שני, תשעה באב גם אסור בבשר, אז לא יודע. לא, זה צריך להיות יום כיפור, גם בגלל העניין של העינוי. טיטי לא מחייך ואומר רבי צבי, שנהג מנהג אדם קשה ויצא חובת היום. כלומר, טועים וטמאים הללו, דברים כפשוטם, מחזיר רבי צבי. חובת היום מהי? עינוי נפש. יצא פלוני שאין, דילגתי פה על, על ההוכחה שזה עינוי. יצא פלוני שאין נפשו מתענית בתענית של אכילה ושתייה, עד רבה הנאה היא לו. שכך חוסך הוא דמי סעודה. מה יעשה ויקה מצוות עינוי? פשפש ומצא תקנה לעצמו, אוכלו תרנגולת פתומה, שדמיה מרובים, ואין לו עינוי נפש גדול מזה. מההתחלה כתב שהוא קמצן, הוא אומר, דווקא הוא אוכל תרנגולת פתומה, כדי להתענות בזה שיהיה לו יותר כסף. אבל יש פה גם המשך. אם כן, נענה אחד ושאל, אף יין ישתה, אבל הוא רק אחת תרנגולת, לא שתה יין, אליו ושיב רבי צבי, למסור נפשו על מסירת עינוי, אין הוא מצווה ועומד. כן, זה כבר עינוי מוגזם, והוציא כל כך הרבה גם על יין. יפה, הלצה נאה, שאני אפילו לא יודע עד כמה לסמוך, אבל לפי הלצות שנאמרו עליו, גם היה לו חוש הומור, למרות הצרות שסבל, ולמרות שלא זכה לאריכות ימים ונפטר חולה ורחוק מביתו, אם כי כאמור השאיר ספרות רבה, שלפחות ספרו על התלמוד, בהחלט נלמד, אז זכרו יגן עלינו, אמן.